שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרק כף א' בפסוק י' ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מיהו הילד שהיא רוצה לגרש?
ישמעאל.
ישמעאל הוא הבן של מי? של אברהם. אבל הפסוק אומר אחרת מדברי כבודו. הנה, הפסוק אומר שהוא הבן של האמה. אביו של הילד לא מוזכר. כך שכאשר אני קורא את הפסוק הזה, בהסתמך על דברי שרה לבד, אינני יודע בן של איזה אב הוא ישמעאל, מה שאני כן יודע שהוא הבן של האמה. כן? זה מה שאני רואה. אני עוד לא, אתה קודם כל קורא את הפסוק הבא, שזה דבר, שזה כישרון בלתי רגיל. כשאני קורא פסוק, אני לא יודע מה הפסוק הבא אומר. אבל אני מציע שאנחנו נבדוק מה הפסוק הבא אומר. אולי נגלה גילויים חדשים ונראה אם זה תואם את התיאוריה שהצגת. בואו נראה. וירא הדבר, אגב, שוב בפסוק, לפני שאני עובר לפסוק הבא, יצחק, שגם כן מוזכר בפסוק, בן של מי הוא?
שרה.
של שרה, נכון? זה מה שכתוב. האם בני עם יצחק? יוצא שיצחק הוא הבן של שרה, ישמעאל הוא הבן של הגר, מי האבא של שני הבנים האלה? אין שום מושג. פסוק הבא, פסוק י' א', שהוזמנו כל כך יפה לקרוא אותו, אומר כך, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, על אודות בנו. מי הוא הבנו הזה שעליו מדובר? בפשלות ישמעאל, נכון? הוא לא מרוצה ממה שעושים לבנו. אבל היא לא אמרה שהוא בנו, היא אמרה שהוא בן האמה. כלומר, יש פה איזה ויכוח מהותי. מי הוא הבן של אברהם בעצם? האם הבן של אברהם זה ישמעאל, או הבן של אברהם זה יצחק? מה אנחנו רואים כאן בתגובה הספונטנית של אברהם? את מי הוא רואה כבנו? את ישמעאל. למה? מה עם יצחק? הרי לא, כי היא אמרה, לא יירש בן האמה עם בני עם יצחק, משמע שגם יצחק פה הוא נושא. כלומר, הוא מפריע ליצחק. הוא מפריע ליצחק לרשת. הוא צוחק על יצחק, לפי מה שלמדנו בדברי רבי שמעון בר יוחאי. אז אם כך, לכאורה, לאברהם אין התייחסות לטיעונים האלה. מה עם הנזק שזה גורם ליצחק? וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. בנו? את מי שהוא רואה, מה? אתה אומר עוד יותר, רק שזה רע לבנו שיגרשו את ישמעאל? צריך לברר למה.
כלומר, מה שאמרה לו שרה על אודות בנו.
על מה שהיא אמרה על אודות בנו על יצחק, שמה? מה היא אמרה רע על יצחק? היא לא אמרה שום דבר רע על יצחק. אז אם כך, אנחנו אומרים פה שיש מחלוקת, מי הוא הבן? עכשיו זה מעניין, כי שניהם הם ילדים שלו. אבל מתוך הילדים, מי הוא הבן? זו השאלה. כלומר, מי הוא הראוי להיות ההמשך הרוחני, הערכי, או המעשי, הפוליטי, לא משנה. המשך של אברהם. הוא צריך להיות המייצג של מה שאברהם מייצג. הקדוש ברוך הוא מתערב. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך. מה העמדה האלוהית כאן? לא, הוא לא אמר שיצחק הוא הבן. אז הוא אמר שישמעאל הוא לא הבן. זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אל ירא בעיניך על הנער. זה כבר שיעור. עצם הכינוי הזה אומר לאברהם מהי העמדה של הקדוש ברוך הוא. פה קורה משהו אגב שונה ממה שקרה בוויכוח הקודם בין אברהם לשרה. בוויכוח הקודם בין אברהם לשרה, שרה באה אל אברהם ואומרת לו, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותראה כי הרעת, ויקל בעיניה, ישפוט השם. עכשיו נזכרים. למה כשנתת את הגר לאברהם לא שאלת את הקדוש ברוך הוא? ייתכן שאם הייתה אז שאלה, ממילא גם הרבה צרות היו נמנעות, אבל לא הייתה שאלה, ובאו הצרות. פה יש נטייה טבעית לאברהם לא לשמוע לשרה. מדוע? כי בפעם הקודמת הצעתה של שרה הייתה עצה לא נכונה. אז אומר, אם ככה, העצות של שרה הן לא נכונות. לכן צריך כאן שהקדוש ברוך הוא יתערב. ואומר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כפי שמבואר בפרק ט"ז. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער, זה דברים שכבר למדנו, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. מה זה בקולה? היה אפשר להגיד שמע לה. נכון? שמע בקולה, יש משהו מיוחד, אומרים חז"ל, כל רוח הקודש שבה. כלומר, מה שהיא מדברת, היא מדברת בנבואה, ולכן דבריה גוברים. כי הרי אמרו רבותינו, נשים דעתן קלה. מצד שני אמרו שגדולה שרה בנבואה מאברהם. כן? כלומר, כשמדובר על נבואה, נשים עולות על הגברים. שהרי התלמוד אומר, בינה יתרה נתן באישה. אז בינה זה הבסיס של הנבואה. לעומת זה, כשמדובר על הדעת, נשים דעתן קלה. הדעת של הגברים גדולה יותר. לכן אברהם לא ידע אם מדובר בדבר שתלוי בדעת או בבינה. אם זה תלוי בדעת, הוא לא צריך לשמוע לשרה. אם זה תלוי בבינה, צריך לשמוע. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, היא מדברת מכוח הבינה. לכן שמע בקולה. אין? כלל אמור רבותינו במסכת אבות, אם אין דעת, אין בינה. אם אין בינה, אין דעת. מסקנה, צריך להתחתן. כי הרי הדעת מהאיש, הבינה מהאישה, כן צריכים להתחתן, כי אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. כי ביצחק, עכשיו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק ייקרא לך זרה. אני לא הייתי כותב ככה, אני הייתי אומר, כי ביצחק ייקרא לך בן. אם ההכרעה זה מי הבן, אז תגיד, הוא לא הבן, ויצחק הוא הבן. כנראה שעדיין אצל יצחק, המדרגה של היותו בן לא הושגה. זה יושג בשלב יותר מאוחר, בשביל זה יש פרק כף ב', ואנחנו בינתיים בפרק כף א'. וגם את בן האמה לגוי ישימנו. שימו לב, פה ההדגש הברורה. הוא לא הבן שלך, הוא הבן של האמה. אבל מה הוא כן? כי זרעך הוא. כלומר, להיות זרע זה לא להיות בן. מדובר במדרגה אחרת לגמרי של זהות. אני לכאורה כאן מכניס לעצמי מלכודת. שהרי כתוב בסוף פרשת חיי שרה, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אם הוא בן אברהם, הסימן שהוא מייצג משהו במשפחתו של אברהם. חזר בתשובה, אז מה הוא כן מייצג? כן, מה התפקיד שלו? כי אם אתה אומר שבגלל שחזר בתשובה חזר להיות בן אברהם, אז אם כן ארץ ישראל גם שלו. נכון? שאלה טובה. מי שאל את השאלה הזאת? בני ישמעאל עצמם, בבית דין של אלכסנדר מוקדון, כפי שמובא במסכת סנהדרין. אז כשנגיע לפסוק הזה בפרשת חיי שרה, נצטרך להתייחס לדברים. בינתיים עוד לא הגענו. אז בלי נהדר, כשנגיע לשם, נדבר על זה. פסוק י' דלת. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. לא, זה לא עקדת יצחק פה, זה עקדת ישמעאל. כלומר, המוטיבים חוזרים, אותם ביטויים שאנחנו מכירים מן העקדה, שאנחנו אומרים אותה כל בוקר, נכון? כל בוקר אומרים את העקדה, נכון? איפה אומרים את העקדה? תלוי. האשכנזים אומרים בבית. הספרדים אומרים בבית הכנסת. מדוע? משום שהספרדים הם חשודים שהם לא רוצים להגיד קורבנות. אז מכריחים אותם להגיד בבית הכנסת. האשכנזים מתוקנים הם. ברור הם שהם אמרו בבית, לא צריך להכריח אותם להגיד בבית הכנסת. הכהנים, אנחנו רואים שהטקסט של העקדה מוכר לנו. פה יש עקדה אחרת, דומה אבל לא זהה. היא דומה במובן הזה שיש פה בן של אברהם, שבציווי אלוהי מובל לסכנת מוות, כמעט מת, מלאך מתערב, הוא ניצל, ובסוף הוא מתחתן. נכון? זה בדיוק מה שקרה עם יצחק. רק שפה זה טיוטה, ושם זה מוצלח. זה על נקי. גם מבחינה ערכית, אנחנו רואים שיש נפילה. ביחס, כלומר זה הרבה יותר נמוך מאשר הסיפור של העקדה. יש במסורת המוסלמית שהייתה עקדת ישמעאל במכה. מאיפה הם לקחו את השטות הזאת? הם לקחו את זה בפה. לא, לא. גם לא. גם לא. הנה. פעם היה נשיא במצרים בשם מנואר סאדאת, בזמני. הוא הגיע לדבר פה בירושלים בכנסת. וזה היה חג הקורבן. עיד אל-אדחה. והוא דיבר בהרחבה על הניסיון הגדול שבו עמד אברהם. ואז כל הכנסת בוהה, ואומרת, וואי, איזה יופי, הוא מדבר על עקדת יצחק. זה נקרא אי-הבנה. טוב. נכון, האמת היא שאתה צודק. סליחה, אני לא אמרתי שזה כתוב בקוראן. אני אמרתי שזו מסורת מוסלמית, והאמת היא שחלק מהמסורות של החדית' אומרים שזה היה יצחק. כן, בכל זאת. לכן אני דייקתי דברי, אבל טוב שעמדתנו על כך. וישכם אברהם בבוקר, ויקח. אז גם פה יש ההחלטה, אם כבר צריך להקריב את הבן, אז קמים בבוקר לעשות רצון השם. ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד וישלחיה. בעצם אברהם עושה את הכל כדי שהילד יחיה. ותלך ותתה במדבר באר שבע ויכלו המים מן החמת. כלומר זה בעצם תאונה. בניגוד לעקדה ששם זה יזום. יש מחשבה קרה, מחושבת, שכלית, נאמנה לדבר השם שאומר לשחוט את הבן לפי הבנתו של אברהם. ואילו כאן זה קורה בתאונה, בפוקס. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. יש פה גם נפילה מוסרית של ההורה. כלומר, במקום להתמודד, יש התחמקות. כן, מה אתה אומר? איך אנחנו יודעים שהוא רוצה שיעקוד את יצחק? אנחנו לא יודעים את זה. לא, אנחנו לא רוצים, הוא רק משלח אותו. אז שמעת, יש למשל בתורה עוד מצווה לשלח. השילוח? כן. איזה?
שילוח
הקן. איזה עוד שילוח? ושילחת לנפשה, זה נכון.
בגירושין.
ושילחה מביתו. אבל משהו כזה פולחני, תחשבו קצת, רגע. שעיר שילוח השעיר, ושילח את השעיר במדבר. ושילח את השעיר במדבר. כן, עכשיו, המסורת של התורה שבעל פה אומרת, מה זה לשלח את השעיר? להשליך אותו מהצוק. כן, זאת אומרת, זה לא רק שהוא ילך למדבר, יעשה מה בראש שלו, בעצם הורגים אותו. אז בעצם לשלוח מישהו אל המדבר זה להכניס אותו לסכנה, ללא שום ספק. כלומר, המוטיב המקראי של שילוח אל המדבר כולל את זה. בסדר? נכון, בגלל זה מי שעובר את המדבר צריך להודות. יש גם עוד שילוח, שילוח הציפורים, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. הבעיה היא ככה, איך הוא שולח אותה? אחרי שהוא טבל אותה בדם הציפור השחוטה. ציפור מלאה בדם, מה קורה לה? כולם טורפים אותה. כן, כלומר, זה בעצם מה שזה מה שעומד לקרות לה. נכון, הוא גם כן משוכנע. כן, בפן יאמרו העם וכולי, ובשנאת השם אותם, וישלחם במדבר. כן. בסופו של דבר. אם כן, פסוק ט"ז, ותלך. ותשב לה מנגד הרחק כמתחה וקשת. כי אמרה לראה במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה, ותפק. אברהם לא הבין שהוא הולך לעקוד את ישמעאל. רק שהוא מבין שצריך לשלוח אותו. וכל שילוח יש בו סכנה. נכון? פסוק ט"ז, ותלך ותשב לה מנגד הרחק עם תחה וקשת, כי אמרה לראה במות הילד, ותשב מנגד ותישא את קולה, ותפק. היא בוכה. וישמע אלוהים. מה אלוהים שומע? מה? את כל הנער, לא את הכל שלה. מדוע? כי הבכי הזה הוא בכי שלא מלווה בעלייה מוסרית, אלא בהתחמקות מוסרית. לכן, וישמע אלוהים את כל הנער, ולא את קולה. מה? על ירא במות הילד. זה בעיה קשה מאוד. זאת אומרת, האדם שהולך למות צריך לסעוד אותו, לא עוזבים אותו. נכון? אבל, מה? הוא לא בן 13. הוא כבר לא בן 13. ודאי. הוא בן 16. לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם.
הוא יכול להשליך אותה.
להשליך, כנראה שהיא, מה זה חזקה? והוא, מה זה מיובש? בן אדם אפילו בן 30, אם הוא לא שותה, הוא מתייבש. נכון?
היא גמרה לו
את המים. מה?
היא גמרה לו
את המים. לא, ויכלו המים מן החמת. חזל אמרו שהיה חור. היה חור בחמת. כן.
עדיין קשה להם, תשלח את הילד, תחת אחד
השיחים.
כאילו, מה זה?
מה הבעיה?
איך היא תשלב אותו? הוא בן 16, הוא יכול להשליח אותה, הוא יותר חזק ממנו.
איך אתה יודע שהוא יותר חזק ממנה? אני יודע שהיא יותר חזקה ממנו. יש הוכחה שהיא יותר חזקה ממנו? היא השליחה אותו. כן. וישכם אברהם בבוקר, אז מה השאלה? מה זה? לפני זה נבואה, אני לא הבנתי.
אז הוא שיח עם שרה.
אני לא מבין את השאלה. כן, מה רצית להגיד?
למה הפסוק משתמש פה בביטויים שיוצרים תחושה כאילו באמת הוא ילד קטן?
הוא כנראה באמת ילד קטן לעומתה. היא כנראה האישה החזקה בסיפור הזה. יש לה אפילו הוכחה לזה. שאחרי היא השליחה אותה. כן. וישמע אלוהים את כל הנער. אז מעניין, זה אומר שהקול של ישמעאל הוא קול הדומה לבכי. בכי. התפילה של בני ישמעאל דומה לבכי. כן, זה לא במקרה. וישמע אלוהים את כל הנער. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים. גם פה, אם כן, יש התערבות של המלאך כדי להציל את הבן של אברהם. ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. אז באשר הוא שם. והרי ברור שכשמישהו מתפלל, שומעים איפה שהוא נמצא. אלא חזל אמרו, לפי מדרגתו. כלומר, ישמעאל ראוי לפי מצבו, הוא ראוי להצלה. אם כן, עשה תשובה. נכון? עכשיו, הדבר הזה הוא קצת בעייתי. מה אומרת התורה על כי יהיה לאיש בן, סורר ומורה? אז מה אומרת התורה? הורגים אותו. למה?
על שם העתיד.
על שם העתיד. כלומר, עכשיו הוא בסדר, אבל אנחנו כבר רואים שהבחור הזה מחור, הוא בסוף יהפוך לנזק חברתי, לעצמו, לחברה. עדיף שימות עכשיו, כשהוא זכאי ולא כשהוא חייב. אם כן זה היגיון, הפוך ממה שכתוב כאן. נכון? כאן כתוב, באשר הוא שם, ולא מה שיהיה. בבן סורר ומורה, מה שיהיה, לא מה שהוא עכשיו. מה ההסבר? ההסבר הוא פשוט. המצוות של התורה, יש להם טעמים, נכון? מהו הטעם של המצוות של התורה? סיפורי האבות. לכן זה בדיוק מה שהתורה עושה. היא לומדת את הלקח מהסיפור הזה. בסדר? באשר הוא שם, קומי. שאי את הנער וחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה ותראה באר מים. מזכיר לכם משהו? מה? לא זוכר. מזכיר, אבל אתה לא זוכר. לאיזה פרשה אנחנו משווים את הפרשה הזאת? בעקדת יצחק. מה זה מזכיר לכם? וישא אברהם את עיניו וירא והנה העיל. וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולת אחת בנו. ויפקח אלוהים את עיניו ותראה באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשקה את הנער. כן? רואים שבמכוון הכתוב נותן צורות לשוניות הדומות לעקדת יצחק. מה?
למה בהתחלה נוקטים לשון ילד ואחרי זה לשון נער?
אתה שואל מדוע בהתחלה כתוב ילד ואחר כך נער? ההסבר הוא פשוט מאוד. על שם מה נקרא נער בשם נער? מה המשמעות של המילה הזאת? שהוא מתנער, יש לו כוח, הוא מתעורר, הוא ער לסביבה. לכן הנער שואל את עצמו שאלות. למה ככה? הילד מקבל מה שאומרים לו. כלומר, הילד זה מצב של חולשה. נער זה מצב של התגברות. אז כשהוא בחולשה, אתה שלח את הילד. כשהוא קם, זה הוא נער.
יכול להיות ששרח או ראה את החם?
למה לחפש?
בעצם, אבל אמרו פה לקח לבן צורר ומורה, כי עליו שישמעאל חזר בתשובה.
אבל הוא עתיד להזיק.
הוא עצמו או
זרעו? זרעו. ויהי אלוהים את הנער ויגדל, וישב במדבר, ויהי רובה קשת. כן? מה צריך לעשות כדי לחזור בתשובה? לא צריך לעשות שום דבר. לחזור בתשובה זו פעולה פנימית של הנפש. זה שינוי ברצון. אתה רואה אדם יושב על כיסא, אתה לא יודע אם הוא עושה תשובה או שמה הוא מרשיע. אתה לא יכול לדעת, כי זה משהו שמתרחש בפנים. כן? וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו, אישה מארץ מצרים. כלומר, בעקבות הסיכון של הבן, הוא עובר חוויה מכוננת, והוא הופך להיות פרה ורווה, והברכה שורה במעשי אדם. ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. למה מארץ מצרים?
כי היא
באה משם. יפה. עכשיו, מי זאת האישה הזאת שהיא לקחה לו? מה השם שלה? מה, לא יודעים? מה? לא שמעתי. מה, היא נתנה לו אישה בשם הגר כמוה?
לא,
הגמרא מדברת רגע, הגר זה השם של האימא. אתם אומרים שהאישה שהיא נתנה לבן שלה היה אותו שם, קוראים לה הגר גם כן. זה מה שאמרת, לא? אני שואל, מה השם של האישה שהגר נתנה לבנה?
זה מוזכר
בשום
מקום
בתורה? זה לא מוזכר בשום מקום. אבל זה כן מוזכר בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל. ידוע לכם שיש תרגום שנקרא תרגום יונתן, שהוא תרגום יונתן בן עוזיאל על הנביאים. על התורה אין תרגום של יונתן, יש תרגום של אונקלוס, אבל יש תרגומים יותר מאוחרים, בעלי אופי מדרשי, עם כל מיני אגדות שהצטרפו, שנכתבו מאוחר יותר, קראו להם תרגום ירושלמי, מה שבמארץ ישראל נקרא ירושלמי, ואז כתבו את זה בראשי תיבות תו יוד. תו יוד, מישהו פתח את הראשי תיבות, אמר תרגום יונתן. לכן בתנכים, במקראות גדולות, אתם רואים על התורה תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה. זה לא של יונתן בן עוזיאל ולא פתיח. אבל, זה הרבה יותר מאוחר. אבל יש שם דבר מעניין, כתוב...
למה קוראים לזה
יונתן בן עוזיאל? בגלל שזה היה, קראו לזה תרגום ירושלמי, תו יוד. ומי שהוא ראה תו יוד, החליט לפתוח את ראשי תיבות, כמו שעל הנביאים תו יוד זה תרגום יונתן, אז הוא חשב שתו יוד זה תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה. ובגלל זה יש לך בחומשים שלנו, לפעמים כתוב תרגום יונתן בן עוזיאל, זה לא של יונתן בן עוזיאל. אבל זה תרגום שיש בו גם יסודות מדרשיים עתיקים. ושם נאמר ש שישמעאל התחתן עם שתי נשים. מעניין. עם אחת בשם עדשה, והשנייה בשם פטימה. זה בדיוק כמו שתי הנשים של מוחמד, חג'יג'ה ופטימה, מוזכר גם במדרש. עכשיו, ברור שהמדרש הזה נכתב בתקופה מאוחרת, אבל יש איזו אינטואיציה כזאת שצריך לחפש את השורשים של הישמעאלי, של האסלאם בישמעאליות הקדומה. עד כאן להיום, שלום.